לעשות איזושהי הקדמה קצרה למה שנלמד עכשיו ביחד. זה באמת מיוחד, מיוחד מאוד, לזכות ללמוד ערב ראש השנה. ממש מיוחד, אני עסוקים כל הזמן בשיעורים, אבל אני ממש מרגישה התרגשות מיוחדת לחשוב שמחר, ערב ראש השנה, אנחנו נכנסים ליום החשוב בשנה, ולא שומעים? זה יכול להיות, זה קול יפה, יש לי. לא יודעת, מי שיורד לסדר את זה, זהו, דרום את זה כל דבר. זה טובה והכל. נכנסים ליום החשוב, ליום הדין, ליום שבו כל יצור נשפט על ידי ריבונו של עולם, ואנחנו באמת, החשיבה של איך נכנסים ליום כזה היא צריכה להיות עמוקה ומשמעותית, כי כמו הרבה דברים אנחנו מחכים להם, ואז שהם מגיעים אנחנו שואלים את עצמנו האם באמת היינו בשעות האלה, בימים האלה, האם באמת היינו כמו שאנחנו צריכים להיות. ואחד הדברים החשובים זה המחשבות, הכוונות, הרצונות, והקדוש ברוך הוא רואה את כל ההשתדלות הזאת. עשיתי את ההקדמה הזאת כי באמת התלבטתי ביני לבין עצמי איזה נושא לקחת. בהתחלה שלחתי לרב רונן על נושא קולות השופר, אחר כך אמרתי בטח כל כך הרבה דובר על שופר, נדבר על משהו אחר, בסוף אני כבר לא יודעת אם בחרתי טוב, אני מקווה שבחרתי בחיים, זה מה שחשוב. אז אנחנו נעסוק עכשיו, בדקות שיש לנו, באחת הסוגיות המרתקות, הקשות והסבוכות שיש בתורה, שיש בפילוסופיה ובמחשבה היהודית. אני חושבת שיש פה בוגרות שבטוח שמעו כבר את השיעור הזה, אבל אני אתמקד אולי במשהו ככה שהתחדש לי יותר לאחרונה. אנחנו גם קוראים את זה בראש השנה, על כל הסיפור של עקדת יצחק. השאלות הן קשות, סבוכות ורבות, אבל אני אנסה, יש פה כיסא, אני אנסה להתמקד בדברים שהם, אני חושבת, נכס עבורנו לערב ראש השנה. כל העניין של תקיעה בשופר, שהוא מקרנו של איל, זה יותר בעניין ההלכתי. אני אנסה היום יותר לדבר במישור המחשבתי, במישור המחשבתי מתוך הבנה מה נדרש מאיתנו. יש דפים בכניסה לכולם? אני לא, מה, לדבר ככה? ככה אני רק שרה, אבל טוב. מה, תשאיר? מאוד עוד אני אפיל את זה. טוב, תודה. ככה? בסדר. מה נעשה? הכל, הכל טוב. חבל על הזמן. הנה, צדיקה, צדיקה, הנה, תקום. בואו נתחיל. אני רוצה לקרוא את הפסוקים. תודה. אני רוצה לקרוא את הפסוקים. עכשיו בסדר? יופי. בסוף תבקשו ממני לשיר, תזכרו. ויהי אחר הדברים האלה, ואלוקים נישא את אברהם, ויאמר אליו אברהם, ויאמר הנני. ויאמר, קח נא את בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק, ולך לך אל ארץ המוריה, ועלהו שם לעולה על אחד הערים אשר אומר אליך. וישכם אברהם בבוקר ויחבוש את חמורו, ויקח את שני נעריו איתו, ואת יצחק בנו, ויבקע עצי עולה, ויקם וילך אל המקום אשר אמר לו האלוקים. ביום השלישי וישא אברהם את עיניו, וירא את המקום מרחוק. ויאמר אברהם אל נעריו, שבו לכם פה עם החמור, ואני והנער נלכה עד כה, ונשתחווה ונשובה עליכם. ויקח אברהם את עצי העולה, וישם על יצחק בנו, ויקח בידו את האש ואת המאכלת, והלכו שניהם יחדיו. ויאמר יצחק אל אברהם אביו, ויאמר אביו, ויאמר הנני בני, ויאמר הנה האש והעצים, והיה עשה לעולה. ויאמר אברהם, אלוקים יראה לו עשה לעולה בני, והלכו שניהם יחדיו. ויבואו למקום אשר אמר לו האלוקים, ויבן שם אברהם את המזבח, ויערוך את העצים, ויעקוד את יצחק בנו, וישם אותו למזבח ממעל העצים. וישלח אברהם את ידו, ויקח את המאכלת לשחוט את בנו, ויקרא אליו מלאך השם מן השמיים, ויאמר אברהם, אברהם, תשימו לב בפעם הראשונה, אברהם, ועכשיו אברהם, אברהם, ויאמר הנני. ויאמר אל תשלח ידך אל הנער, ואל תעשלו מאומה, כי אתה ידעתי, כי יראה אלוקים אתה, ולא חסכת את בנך, את יחידך ממני וכו'. אם היה לנו עכשיו באמת איזה שעתיים ככה בנחת, היינו שואלות את כל השאלות הלשוניות, הרעיוניות, יש פה דפים, התוכניות, הכל. אני, בדקות שיש לנו, אנסה להתמקד בדברים מאוד מסוימים, ומחילה שבפורום כזה, יותר אני אדבר, אבל אם יהיה לכם שאלות, להוסיף בשמחה. הרבה שאלות יש כאן, הרבה הרבה. אבל השאלות העיקריות הן, שאלה ראשונה, שאנחנו יודעות אותה טוב, אני לא מחדשת, אולי אני אחדד רק דברים. איך יכול להיות שאברהם אבינו שמחנך על קידוש החיים, שאברהם אבינו מתנגד לכל מה שקורה להקרבה למולך, איך יכול להיות שאברהם אבינו עושה, רוצה, ואני אשתמש במילה קשה, משתוקק, משתוקק לעקדת יצחק. נוגד כל היגיון אנושי. לא אני אומרת את זה. אנחנו נראה את זה במקורות, ברמב״ם, אצל הרב. נוגד כל היגיון אנושי. סותר את כל תיאוריית החיים. ויותר מזה, בגיל 100 נולד לך בן, כל כך חיכית לו. לפני יום הקדוש ברוך הוא אמר לך, כי ביצחק יקרא לך זרע. כל זה הולך לאיבוד. איפה כל הסיפור הזה? ועכשיו, אך נעד בנך את יחידך. ושוב, אני נוגעת רק בקמצוץ מכל הסוגיה המורכבת. בסך הכל 13 פסוקים, וזה אחת הפרשיות הסתומות, הקשות והמורכבות ביותר שיש בתורה. לא יכול להיות. מה אברהם אבינו רוצה להגיד לנו? הרי אין מצב שיש פה איזשהו סיפור שהוא לא לימוד עבורנו. זה לא רק, תדע לך, אברהם אבינו עשה את זה לפני אלפי שנים. מה אני האדם הקטן, לוקחת מזה? אומר הרב דרוקמן שיש אברהם אבינו בכל יהודי. בכל אחת ואחת מאיתנו יש אברהם אבינו. השאלה באמת, מה זה אברהם אבינו הזה? המסירות? ההקרבה? באמת זה קשה. כי אנחנו לא מבינים, לא מבינים איך הוא מסוגל. לא מבינים איך יש פה ערבוביה בין ציווי אלוקי לבין אנושיות. איך הקדוש ברוך הוא בכלל מצווה על זה? ואם בכלל בסוף זה לא קורה, כי אתה ידעתי כי יראה אלוקים אתה, אנחנו עוסקים בניסיון העשירי, ריבונו של עולם, לא הספיק לך כל התשעה ניסיונות הקודמים כדי שתבין מי זה אברהם? ויותר מזה, אתה ידעתי כי יראה אלוקים אתה? איזה דבר יותר גדול מיראה אנחנו רואים פה? אהבה, זה הרי מטורף. אף אחד בשכל האנושי לא היה עושה. על סדום הוא ידע להתחנן? אולי יש 40, אולי 30, אולי 20, אולי 10, אולי משהו, כלום. אני הולך, ולא רק אני הולך, אנחנו נראה את זה אצל הרב בעולת ראייה, קצת נראה את זה, כמה שנספיק, עד כמה הוא עושה את זה בתשוקה גדולה. ולא, אני לא ארחיב, כי אני רוצה להתחיל לענות על הדברים. יש לנו פה באמת באמת מורכבות, שהשאלה היא מה רוצים שנלמד מהדבר הזה. מה אני לוקחת מזה? אז יש את הדברים, אני אגע באולי 2-3 נקודות ידועות, ואחר כך משהו שהתחדד לי, שאני חושבת שהוא מאוד מחזק אותנו ערב ראש השנה, ולכן בחרתי לקחת את זה. בואו נקרא כמה שורות ברמב״ם. הרמב״ם במורה נבוכים, תראו מהשורה השלישית. סליחה, השנייה. העניין האחד הוא להודיע אותנו גבול אהבת האלוה יתברך ויראתו עד היכן היא מגעת. זאת אומרת, יש פה גם, יש פה דפים, אם אתם צריכות מישהי, גם אהבת השם וגם יראת השם. אומר הרמב״ם כך, וציווה בזה העניין, אשר לא ידמה לו, נשורה שלישית, לא נתינת ממון ולא נתינת נפש, אבל הוא מופלג. המילה מופלג, הפלגה זה מרחק, הרחקה. מופלג מכל מה שאפשר שיבוא במציאות, ממה שלא יגומה שטבע בני האדם יתה עליו. קודם כל אומר הרמב״ם, תדעו לכם טוב, חד משמעית, לא הגיוני כל הסיפור הזה. אל תחפש הגיון. מופלג ממה שטבע בני אדם יתה עליו. גם אם היו לו 10 ילדים. גם אם הוא היה יולד אותו בגיל 20, לא משנה. איך הוא לא רק שהוא לא מנסה, מתעכב, כלום. והוא שיהיה איש עקר, בתכלית הכוסף לילד, בעל עושר גדול ואיש נכבד, ובוחר שתישאר מזרו אומה, ונולד לו בן אחר הייאוש, איך יחשקו בו ואהבתו אותו? אומר הרמב״ם, הרמב״ם פילוסוף שחלטן, ופה עם המון רגש. הוא אומר, לא יכול להיות מה שקורה פה. אחרי הכל, אחרי כל הכיסופים שלו לקבל את הבן, אחרי כל ההבטחה שזה ימשיך ממנו, אחרי כל הייאוש, הוא לא יאהב אותו, הוא לא ירצה אותו, ודאי שירצה. עכשיו הוא מגיע לעיקר. אבל יראתו האלוה יתברך, ולאהבתו לקיים מצוותו, יש פה עכשיו מילה קשה, בז לבלד האהוב ההוא. מאוד קשה. מה אומר כאן הרמב״ם? אומר, היראה והאהבה שלו עולים על האהבה לבנו. בז לבלד? שימו לב, כתוב לבלד. והניח כל מה שקיווה בו. והסכים לשחוט אותו אחר מהלך ימים. כאילו היה רוצה לעשותו לשעתו בבוא המצווה אליו, היה פעולת בעלה בבלי הסתכלות. אם בשנייה שאמר לו אלוקים, כך, נא, את בנך, את יחידך, ולך לך, ולא ולעולה, תוך דקה היה מקריב אותו, מה היינו אומרים, אומר הרמב״ם? הוא כנראה לא מספיק חשב, אם היה לו זמן לחשוב, הוא לא היה עושה את זה, כי זה לא אנושי, מופלג מהטבע האנושי, לא יכול להיות. כנראה הוא באיזה היי, באורות גבוהים, באהבת השם, אומר הרמב״ם, לא, אל תתבלבל. אמנם עשותו זה, אחר ימים מעת בוא המצווה אליו, היה מעשה במחשבה ובהסתכלות אמיתי, בבחינת חוק מצוותו יתברך אהבתו ויראתו. בואו רגע נעצור. אומר הרמב״ם פה חידוד משמעותי. אומר, הוא אנושי אברהם אבינו, הוא הכי אנושי. הרבה פעמים שמעתי אנשים אומרים, טוב, א', זה מדובר על אברהם אבינו, זה לא אני. ב', זה משהו באמת לא אנושי. אני אדם פשוט, אני אדם אנושי. לא. זה מה שאנחנו רוצים לחדד. ודאי שאנחנו לא אברהם אבינו, אבל תזכרו את מה שאמרתי בשמו של הרב דרוקמן, יש בנו אברהם אבינו בכל אחת מאיתנו. יש את אברהם אבינו הזה, שמה שמוליך אותנו וצריך להנחות אותנו, זה לעשות את צו השם. אבל פה הוא אומר, האהבה והיראה שלו לקדוש ברוך הוא עולה על הכל, בז לבלד, זה לא בז. אלא זה אפילו עולה על כל האהבה שלו לבנו. קשה מאוד. והוא מוכיח את זה. הוא אומר, אל תחשוב שהוא עשה את זה בבעלה. ככה, יאללה, קום תעשה. לא, היה לו מהלך של 3 ימים מהרגע שנתן לו הקדוש ברוך הוא את הציווי הזה, עד, הרי זה כך נע, כן? אנחנו יודעים את ההסבר של זה, עד שהוא ביצע 3 ימים, היה לו מספיק זמן לחשוב, להרער, להגיד הקדוש ברוך הוא, תשמע, אני מה זה אוהב אותך? אבל אולי בכל זאת, תחשוב, זה בני יחידי, הבטחת לי שממנו יהיה המשך, משהו, זה, זה, זה נוגד את הכל. מה זה, זה תורה? להקריב את בני? מה המסר שאני מעביר לעולם? נכון, אני לא אדם פרטי, אבל אני גם אדם פרטי ואני גם אדם כללי, ועל זה נרחיב עוד מעט. ופה אני קופצת לחלק מדברים שכותב הרב בעולת ראייה. כולנו יודעות שעולת ראייה עוסקת בנושא תפילה, ואנחנו אומרים את זה בתפילה, את עקדת יצחק בשחרית. לא נקרא את הכל, אני אפשר, אני חושבת, 3-4 קטעים, ובזה אני רוצה לפתח את כמה נקודות שהן חשובות לי. תסתכלו במקור 2, זה מודגש, וישכם אברהם בבוקר. בסדר? וישכם אברהם בבוקר. אומר הרב כך, זה קטע לא קל, באמת לא קל. מנוחת הנפש של הנשמה הקדושה של האב הקדוש לא נשבתה. שנתו לא נהייתה עליו מתוך הידיעה הברורה הבאה לו בדבר השם, ושום רגע של כאות, של רישול, של דיכות, עוד רגע אני אסביר, לא נתערב בעמיית נפשו המתוארה. שנת ישרים במנוחה ועליזת קודש עברה, וזמן ההשכמה בא כסדרה. ועוז השם המשווה רגליו כאיילות, לרוץ כצבי, להיות גיבור כארי, לעשות רצונו של מקום ברוך הוא, סמכו כי ישכים בבוקר, וישכם אברהם בבוקר. אומר הרב, זה דבר מדהים מה שהוא אומר, ועוד אגב הוא יחדד את זה בנקודות הבאות. אומר הרב, אם כתוב וישכם אברהם בבוקר, סימן, שמה? שהוא ישן. איך אפשר לישון לילה לפני שאתה הולך להקריב את בנך, את יחידך, אשר אהבת את יצחק? לא הגיוני. הרי אם הייתי עומדת סתם לאיזה משפט על עבירת תנועה, או לא יודעת איזה מבחן, בסדר, לא ישנה. לא לישון לילה, לישון לילה לפני זה? מה קורה פה? מה עובר על אברהם? אומר הרב, יש לו מנוחת נפש, שום רגע של קיעות, של רישול, של דיכות. הוא לא עושה את זה כי מישהו הכריח אותו, כי הוא חייב, כי הוא בלחץ מכל העניין. לא. שנת ישרים במנוחה. באמת לא אנושי. הוא ישן והוא קם בבוקר, הכי זריז שאפשר, ואנחנו יודעים שם מה אומר רשי, כולנו מכירות את זה, על ההשכמה, על הזריזות שלו. המילים החשובות פה, מנוחת הנפש. הוא עושה את הצו האלוקי מתוך, איך אני אגדיר את זה, במילים פשוטות שלי, שלימות פנימית. זה קשה. אבל מתוך, לא כי הוא רוצה שבנו לא יחיה, לא הגיוני. לא כי הוא שמח שלא יהיה לו בן. אני אומרת, ואני באמת לא מבינה, אני לא רוצה עכשיו רגשית להיכנס לזה, רק בשכל. הוא שמח לעשות את הצו האלוקי. כמה זה קשה? איך אני יכולה? איפה הקטע האנושי שלי? הרי דורשים ממני להיות בן אדם. הוא ממשיך. בואו תקפצו למטה ויבקע עצי עולה. היה אפשר לסמוך, למצוא, הפכו את הדף, עצים באחד היערים, וקל וחומר שהיה אפשר לקחת את גזרי העצים בלתי מבוקעים ולהכשירם להבערה בעת אשר יהיה כבר מוכן הצורך להשתמש בהם. אומר הרב, מה הוא ממהר? ויבקע עצי עולה? תגיד לקדוש ברוך הוא, אתה רוצה שאני אקריב את בני? תכין את הכלים בשטח. מה פתאום שאני אכין? ככה אני ארוויח זמן. חוץ מזה, אתה דורש את זה, תדאג לתנאים. לא. מה אומר הרב כאן? היבקה עצי עולה. הוא מכין את זה, שאם נניח ביער לא יהיה עצים, הוא יהיה לו. עכשיו, לא רק שהוא לוקח עצים, מה הוא עושה איתם? מה הוא עושה? הוא כבר מכין אותם ממש, בדיוק, הוא מבקע אותם. זאת אומרת, לא לבזבז שנייה. ברגע שאני מגיע למקום, שדרך אגב, דילגנו פה על, אני חושבת, עשרות שאלות, למה הוא לא אומר לא איפה וכו', נעזוב את הכל עכשיו. איפה שיגיד לי אלוקים, אני לא יודע, גם בצו הראשון שלי לא ידעתי לאן אני הולך, בלך לך הראשון, אני כבר מוכן עם העצים. ופה הוא שוב מחדד את זה הרב בשורה השנייה. אבל האהבה האלוהית העליונה, העוברת כל טבע אנושי, זאת אומרת אם עד עכשיו לא הבנו שזה לא אנושי, אומר הרב, זה לא אנושי. העוברת כל טבע אנושי, היא שבערה בלב האב הקדוש, כדי לזרזו להכין גם את ההידור והסדר של תשמישי קורבן אלה, כמו העצים בהקדמה זריזה ומתונה גם יחד. כאן כבר חדר הרעיון שהנה הוא עומד לפני חזון עליון ופעולה קדושה, העולה מעל לכל התכונות האנושיות הרגילות. שוב הוא אומר, זה עולה מעל הכל, כדי להראות שאור השם אלוקי אמת בעולם, עומד למעלה מכל מה שיוכל הלב האנושי, בטבעיותו לחשוב ולהעריך. מטורף. אומר כאן הרב, בואו לא נתבלבל, כל פסיק, יש פה חשיבה מדויקת של אברהם. יש פה רצון אז לעשות את הצו האלוקי. אנחנו עוד לא מבינים איך. מחילה ברוכתה, אדוני, לא נוכל למשקו נגדו. אולי עוד שתי שורות אצל הרב, ואז אני קצת אפתח את כל הדברים. תראו במילים, והיה קם וילך אל המקום אשר אמר לו אלוקים. יש לכם? לא בכפיפת קומה, בין כמה אברהם פה? 137. מטורף. לא בכפיפת קומה ולא בכישלון כוח, הלך הישיש הקדוש הזה, לקראת העובדה המפליאה הזאת, שהיא היפוך מכל אורחות טבע נפשו של אדם. כן, אתה מצפה בגיל כזה, יש לך את כל הסיבות שבעולם, בקושי ללכת. או ללכת שפוף, וואי, איזה צו, מה נתנו לי? לא, אומר הרב, הוא הולך זקוף קומה, למרות שזה הפוך מכל טבע האדם, כי אם בקימה במלוא הקומה והזירת החיים. ושוב, חוזר על הדברים ומסביר. אני לא נכנסת אפילו לכל הסיפור איפה יצחק בעניין, יצחק בן 37, איפה שרה, יש כל כך הרבה מדרשים והתעסקויות. אני רוצה עכשיו טיפה לפתח פה משהו. הרבה חשבתי, ואני זוכה הרבה ללמוד את הסוגיה הזאת וללמד אותה, וכל פעם אני מתרגשת מחדש. אני מרגישה שמעבר למסירות שרוצים ללמד אותנו, שהיא באמת מטורפת, אני באמת רוצה לקחת משהו שנוגע לי, אחרת זה בשמיים לי. אחד הדברים שאני חושבת שרוצים כאן ללמד אותנו, זה יחס בין כלל לפרט. אברהם אבינו הוא אבינו. יש לו אחריות, כי ביצחק יקרא לך זרה. אתה אב האומה. אברהם אבינו. אבל אברהם אבינו הזה הוא גם אדם פרטי. יש לו בן שנולד בגיל, שהוא בגיל 100. יש לו בן שנולד אחרי כל כך הרבה איסורים. הוא אדם פרטי, הוא אבא. כששרה רוצה לגרש את אגר ואת ישמעאל, היא באה לאברהם והיא אומרת, גרש האמה כי לא ירש בין האמה עם בני עם יצחק. כמה ששרה, שהיא זאת שהכניסה את הגר, כמה ששרה יודעת שזה הבן של אברהם, וזה חשוב יהיה לאברהם, כי עובדה כתוב בהמשך, וירא הדבר בעיניו, אבל הקדוש ברוך הוא אומר לו, כל מה שתאמר לך, שרה שמע בקולה. כמה שזה כללי, אני לא אדם פרטי, אומרת שרה, הייתי עשרות שנים שלא נדע הכרה, אבל ידעתי שיש צריך להיות המשך, אז הכנסתי את הגר, יש איזה רגע שהיא אומרת, עד כאן. לא יירש בן העמה עם בני עם יצחק. עכשיו זה גם כללי, כי היא לא רוצה שיצחק יושפע בעבודה זרה, בשפיכות דמים, בכל הדברים, מישמעאל. אבל גם אמא פרטית, זה הכי אנושי. רחל מצד אחד מוותרת על הכל בשביל יעקב ולאה, מצד שני, אבא לי בנים, כי מה עם נטע אנוכי? מה אני מנסה להגיד? מאוד אנושי, גם האבות והאימהות שלנו, שהם כאלה גדולים, שהם כאלה ענקים, אנחנו צריכים להבין שהם הכי אנושיים. יצחק הוא בנו יחידו, יחידו במשמעות של האהבה של אברהם. איך יכול להיות שהוא עושה את זה? הכלל זה אני אברהם אבינו, הפרט יש לי בן, הבן הזה הוא שלי. ומה אני רוצה להדגיש בדבר הזה ולחדד, ומתוך זה אני תמיד בדף מקורות הזה מציינת מראש שאני אף פעם בדפי מקורות לא מכניסה סיפורים, אבל אני הכנסתי פה שני סיפורים ידועים דווקא, כי אני רוצה ששני משפטים פה יחלחלו לנו טוב טוב לראש. אז אני קופצת רגע על שלוש, אני אחזור אל שלוש עוד מעט, ואני רוצה רגע לקרוא שני מקרים שכולנו מכירים, שני סיפורים גדולים שקרו במדינת ישראל בשנים האחרונות, אבל אני חושבת שהם כל כך מתחברים לי לנקודה העיקרית, מה אני לוקחת מכל הנושא של עקדת יצחק. כולנו מכירות הסיפור של גדי עזרא, שנפל בחומת מגן בתשס"ב, כולנו מכירות המכתב, אבל אני רוצה פה לקרוא כמה שורות, בארבע. כשהוא כותב, תראו מה זה כלל ופרט. תראו איך זה נוגע לכל אחד מאיתנו. איך אברהם אבינו זה לא סיפור שבשמיים הוא, אלא זה אנחנו. אהובה שלי, אני מרגיש שמצד אחד אין דבר שאני רוצה בעולם יותר מלהיות איתך ולהקים איתך בית ומשפחה. זה החלק הפרטי האנושי. אברהם אבינו רוצה את יצחק בבית, אין דבר אחר. אבל מצד שני אין דבר שאני רוצה יותר מלצאת למבצע הזה, להכות הנבלים האלה, מכה כזאת גדולה, כדי שלא יחשבו אפילו לעשות עוד פיגוע, אירוע חבלני וכו'. אני מוכן להיות המחיר הזה, אל תכעסי עליי אהובתי. ברגעים כאלה, תקשיבו למילים, הרגש הכלל ישראלי שלך הוא זה שאמור להוליך אותך. אני חוזרת, הרגש הכלל ישראלי שלך הוא זה שאמור להוליך אותך, ועליך להלום ברשעה כאילו אין לך חיים פרטיים. הכי קשה שבעולם, כולנו מתמודדות עם זה בצורה כזו או אחרת. לכולנו יש את המאבק, מצד אחד אנחנו אנשים פרטיים, כל אחד הוא פרטי, יחיד ומיוחד. מצד שני אנחנו חלק ממשפחה, חלק מקהילה, חלק מעם, חלק מהיקום. איך אתה מצליח לשלב בין הדברים? אתמול שאלה אותי מישהי, שאלה ידועה, זה כל כך מתקשר לי לפה, היא אומרת, ממש ככה בהתרגשות כזאת, היא אומרת, אני באמת לא מבינה חלק מהתפילה של יום כיפור, חלק מהווידוי שאני צריכה להגיד. לא את כל הדברים אני בעצמי עוברת. אנחנו יודעים מה התשובה הידועה לזה. את לא את כל הדברים בעצמך עוברת, בדיוק, אבל יש פה כלל ישראל. התפילה שלי היא לא רק בשביל להשפיע עליי. החסד שלי הוא לא רק בשביל לתת לי נקודות זכות. אומר הרמב״ם, בהלכות תשובה, יעשה מעשה אחד, יתה את הכף הכללי. לא רק שלי. אני לא מתפללת רק על עצמי. אני חלק ממשהו גדול שנקרא כלל ישראל. וזה נותן לנו המון כוח. כי באמת אנחנו אנשים פרטיים, באמת אנחנו, כל אחד יחיד ומיוחד, אבל אנחנו חלק מכלל. והחלק מכלל דורש אחריות, ונותן לנו הרבה כוח להבין שאנחנו לא רק נאבקים על הפרטיות שלנו, אלא כל פרט שנעשה, זה גם לצד השני, יש לנו אחריות לא לחלל שם שמיים, יש לנו אחריות לא לעשות מה שלא צריך לעשות, אנחנו משפיעים בכל מעשה שלנו על כל היקום כולו. בעצם מה הוא אומר כאן? בחור כזה צעיר אומר באמת משפט ענק, אני לכאורה קרוע בין שני דברים. מצד אחד אין דבר בעולם שיותר מהפרטיות שלי, זה הכי אנושי, זה הכי טבעי שיכול להיות. מצד שני, אני יודע שעכשיו מה שאני צריך לעשות זה כלל ישראל. אברהם אבינו מבין שמה שעכשיו הוא צריך לעשות זה לא יצחק הפרטי שלו שנמצא בבית, אלא מה שעכשיו הוא צריך לעשות זה משהו כלל ישראלי. אז אפשר לשאול עוד מלא שאלות, תקריב את עצמך, למה את בנך וכו'. אבל הוא עושה את הצו האלוקי בצורה הכי מדויקת שיכולה להיות. לימוד עבורנו מה זה אני אוהב וירא מהשם. עוד דוגמה ואז אני אחזור למקור למעלה. כולנו מכירות הסיפור של להבדיל מגדי עזרא של אהרון קרוב. הרב זאב, אני השארתי את זה כמו שזה, כתבתי את זה מיד אחרי הפציעה, ציטטתי את זה מערוץ 7. רק מה שמודגש, הבן שלנו נלחם על חייו אחרי שהוא נלחם על חיי עם ישראל. יש את ההתמודדות האישית, הוא אומר כאן, בואו את הקטע האחרון. ההבחנה בין פרט לכלל זה הבנת הבסיס בעם ישראל. לצערנו התרבות של השנים האחרונות מעמידה את הפרט במרכז, אך זו לא דרכה של תורה. עם כל הקושי, זו הדרך שהתורה מחנכת אותנו על הפסוק נקי אלה ואיתו שנה אחת ושמח את אשתו. הוא אומר, הפסוק לא סותר את המשנה. יש מצב שהקריאה לאדם שבונה את ביתו הפרטי להיות עם הפנים לבית, אך בשעה שיש מלחמת מצווה, הכל יוצאים, אפילו חתן מחדרו. גם הוא מביא לנו כאן לימוד ענק, ענק. אני לא נכנס לכל הפרטים של זה, אבל באמת לימוד שאני מבין שעכשיו אני עסוק בכלל ישראל. וכל הפרטיות שלי, לא שאני מבטל אותה, כי הפרט שלי ושלך ושל כל אחת, היא עוצרת את כלל ישראל. כי כלל ישראל מורכב מאוסף פרטים, אבל זה לא פרטים סתם שהצטרפו. כל הכוח שלנו, אנחנו יודעים שכל הכוח שלנו הוא לא מלמטה למעלה, אלא הוא מלמעלה למטה, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. קודם כל הבחירה, הבחירה היא כלל ישראל. עכשיו שאנחנו נכנסים לראש השנה, אנחנו מדברים על זיכרונות, שופרות, מלכויות. אנחנו מחוברים עם עם ישראל, כלל ישראל, המלכת השם ככלל ישראל. זה הבנה שלפני שאני מבקשת ביום כיפור, אשמנו, גם זה ברבים, אבל אשמנו, בגדנו על חטא וכו', אני מבינה שאני חלק מדבר ענק. ואחריות גדולה יש לי בזה. האחריות הגדולה הזאת אומרת שהכוח, סליחה, הכוח של הפעולה שלי הוא מכוחו של הכלל, אבל אני פועלת כאדם יחיד. אני חוזרת רגע לעקדת יצחק. יש לי עוד כמה דקות, מצוין. עכשיו אני אחדד עוד כמה נקודות. אברהם אבינו מלמד אותנו כמה דברים. א', באמת מסירות נפש. ב', זריזות בקיום מצוות. אנחנו, הבעיה שלנו, וטיפה עסקנו מזה בשיעורים הקודמים, יש לנו מלחמה מתמדת בין המערכת היצרית למערכת השכלית. מתמדת, עולמית, כל הזמן. יש לנו מלחמה פנימית בין מה שאני רוצה למה שאני צריכה. המלחמה הזאת היא טובה. למה היא טובה? כי בסופו של דבר אדם מתחבר לאני הפנימי שלו. כשאברהם אבינו מקבל צו, הוא אומר מילה אחת, הנני. הנני הזה הוא הכל. הקדוש ברוך הוא שמת אותי פה בעולם, הנני לרשותך. הנני. אני פה, חייל שלך. זהו, עכשיו אני מבצע את המשימות. קשה לי, יש לי מאבק של יצר. יש מלחמה תמידית. זה לא פשוט. אנחנו יודעים שאנחנו לא רוצים לחטוא. אנחנו באמת רוצים רק לאסוף מצוות, אבל בכל זאת אנחנו חוטאים. כי זאת המלחמה התמידית. אבל הענני הזה הוא המוטו. הענני הזה אומר, אני לא חי פה לבד על איזה אי בודד כאדם בפני עצמו. אלא הענני הזה, אני חלק ממשהו גדול ועצום. אני רוצה עכשיו שנקרא את מקור שלוש, מאיר את עינינו הרב ויצן, הרב של פסגות, על עוד נקודה. אחרי זה אני אחבר בין הנקודות. מה נטע לי מועם ישראל לדורות ממעשה העקדה? ודאי שעקדת יצחק היא השורש לכל מסירות הנפש שהופיעה בעם ישראל במשך כל הדורות. ברור, כל החיים למדנו מסירות נפש. הווה אומר, נכונותינו לתת את היקר מכל למען שמו יתברך. זה עמוד האש וענן שלאורם הלכנו אחריו בכל התקופות הקשות שפקדונו במשך 2000 שנות גלות. עם ישראל מסר עצמו להיות נקד בייסורים קשים ונוראים ובלבד שישאר נאמן לאלוקיו. עכשיו הוא רוצה להגיד עוד נקודה. אולם, לעקדת יצחק ישנו גם חלק שני. ופה חידוש. עקדת יצחק היא הקריאה האלוקית השמימית המצווה בקול גדול, אל תשלח ידך אל הנער ואל תס לו מאומה. דרך אגב, שוב אנחנו מדלגים על מלא שאלות. איך כאן מצוין יצחק? נער, יש בנך, יש נער, יש הבדלים בין הדברים. זה קצת אחרת, הנער זה לא בנך. הקדוש ברוך הוא המשקיף לטובה בראותו את בניו הנכונים למסור את נפשם באהבתם אותו. עתה הוא קורא אלינו בהשגחתו הפרטית מן השמיים ואומר, אני חפץ בכם, מאוד חפץ בכם, בחייכם אני חפץ. לא במותכם כאנשים המקדשים את שמי בעולם. באותו הרגע שאנחנו מבינים כי אנחנו חיים כאן לא למעננו, כי אם למענו, אז הקדוש ברוך הוא דואג לחיינו בכפל כפליים. במשך הדורות, בהם עם ישראל היה בגלות, התקיים בנו בעיקר החלק הראשון של עקדת יצחק. בגלות איננו שומעים את כל השם הקורא אלינו, אל תשלח ידך אל הנער. בגלות אי אפשר לקדש את השם בחיים. עיקר קידוש השם בגלות הוא במיתתנו, לא שאי אפשר. הוא מתכוון לומר, עיקר קידוש השם בגלות, באמת זה רק בדבר אחד, במיתתנו. בגלות מערכת היחסים בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל במצב של ריחוק, כבנים גולים. אולם, משעה שאנו שווים אל ארץ ישראל, מערכת היחסים משתנה. כאן הקדוש ברוך הוא אינו מרחיקנו, אלא מביאנו אל ביתו. כאן בארץ חיינו ניתן לקדש את השם גם ובעיקר בחיים. לצערנו, לא רק בחיים, אבל גם בחיים. כאן דואג הקדוש ברוך הוא שככל שנמסור יותר את הנפש, כך יהיו לנו יותר חיים. בגלות הארוכה מסרנו נפשנו למות, בארץ ישראל אנו מוסרים נפשנו לחיות. לצערנו גם למות, אבל גם לחיות. מה אומר כאן הרב ויצן? אני חושבת זה לימוד גדול מאוד על עקדת יצחק. הוא אומר, אנחנו יודעים מה זה המסירות נפש. זה הלימוד העיקרי. אבל יש פה עוד דבר. אין רצון לקדוש ברוך הוא שאדם תשובתו תהיה במיתה. יצא לנו לעסוק בסיפורים מאגדות חז"ל בשבועיים שלושה האחרונים, שראינו שהמוות כיפר, שבסוף אדם במיטתו כיפר. זה לא השאיפה, זו לא השאיפה, זה לא הרצון. הרצון הוא לחיות. הרצון הוא להמשיך לקדש שם שמיים לא מתוך מיטה, אלא מתוך חיים. מתוך חיים זה אומר שהקדוש ברוך הוא שם אותנו כאן, ואנחנו יודעים איזה ערך יש לעולם הזה. העולם הזה יש לו ערך גדול ביותר. אנחנו חלילה לא מסתכלים על זה כמו באסלאם, מה קורה רק שם, לכן יש לנו את כל הצרות שלנו. אלא היהודי מסתכל מה הערך של העולם פה. הערך של העולם שלי פה זה לחיות. איך לחיות? על קידוש השם. מה זה לחיות על קידוש השם? זה לא רק אברהם אבינו, אלא לחיות על קידוש השם זה בכל מצווה ומצווה שאני עושה. בכל דבר ודבר שאני עושה. אנחנו יודעים בהלכות תשובה שאומר הרמב״ם שעיצומו של יום הכיפורים מכפר. אנחנו יודעים שהתשובה מכפרת, מעבירה את רוע הגזרה. לצערנו גם איסורים מכפרים. הדבר הקשה ביותר זה המיטה. אבל אנחנו צריכים לבוא ולהגיד לריבונו של עולם, מחל לנו, כפר לנו על כל עוונותינו, חיברתי את ראש השנה ויום כיפור, על כל מה שעשינו, כי באמת, אני תמיד אומרת את זה לעצמי, ואני חוזרת ואומרת, לא היה נכון שיוותרו לנו. תארו לכם, אדם מגיע לבית משפט, אומר, גנבתי, השופט אומר לו, ומה אתה עושה עם זה? אני מבקש סליחה. קדימה, משוחרר. או אפילו בדברים אחרים. מידת הדין זה המידה שהייתה אמורה לדון אותנו על כל פסיק ופסיק. אבל אנחנו יודעים שהגמרא בירושלמי, חזרנו על זה הרבה, במסכת מכות אומרת, רק הוא תשבריחו מה אומר, יעשה תשובה ויתכפר לו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא רוצה את חיינו. הוא לא רוצה שנמסור את נפשנו, ובזה שנמות, אנחנו מקדשים שם שמיים. כן, ראינו את זה הרבה הרבה בהיסטוריה. מה זה? תמיד שאני קוראת את הדברים, אני נזכרת, ככה נזכרת, לא שהייתי שם, אבל בסיפורים, והרבה סיפרתי את זה, שגדלתי בבית של הורים, הוריי זיכרונה לברכה, ניצולי שואה היו, אמא שלי עברה את אושוויץ, ועברה הרבה הרבה תופת, ותמיד סיפרה לנו איך גם הרגעים הקשים ביותר, לא מתוך זה שהיא למדה הרב קוק, רמב״ם, אני לא יודעת כמה היא ידעה את זה, אבל מתוך אמונה פנימית, מתוך אברהם אבינו הפנימי הזה, שקיים אצל כל יהודי ויהודי, זאת אומרת, אין דתי, לא דתי, זה ממש לא העניין. אלא יש איזה משהו נשמתי בפנים שצועק שמע ישראל. יש משהו נשמתי בפנים שאומר הנני, הנני כאן, אני בשליחותך. לא רוצה למות, אני רוצה לחיות. על זה אנחנו מאחלים אחד לשני, שניכתב וניחתם בספר חיים טובים, כי באמת אנחנו רוצים להמשיך לעשות את המשימה האלוקית, קידוש שם שמיים בחיים. ולכן, כל העקדה פה, אין כוונת ריבונו של עולם, של יצחק ייעלם לנו. יש לנו פה הוכחה עולמית. כל העולם כולו רואה. מה זה יהודי? מה זה הנני? מה זה החיבור, דרך אגב, הדבר הקשה ביותר לגויים, הכי קשה לגויים, זה המסירות נפש של עם ישראל. עם זה הם לא יכולים לעמוד, להתמודד, הם לא מסוגלים. זה הדבר הקשה ביותר. למה? כי הם אומרים לעצמם, איך יכול להיות? וזה אומר הרב סולובייצ'יק, בשש הדפיקות שלו הידועות, בכל דודי דופק. אחת הדפיקות, השלישית, זה הדפיקה התיאולוגית, הדתית. כותב שם הרב סולובייצ'יק, שאמרו נוצרים, איך אחרי 2000 שנות גלות, אחרי שואה נוראית, מה אתם חושבים? שאלוקים איתכם? הוא כבר עזב אתכם מזמן, הוא לא קיים בכלל. פתאום קמה מדינה, הם היו באלם. זה פשוט נס. נס, נס תיאולוגי. יש עוד הרבה ניסים. כי באמת בשכל האנושי הם לא מסוגלים לקלוט איך יש פה נצח. והנצח הזה אומר, אני בחרתי בכם מכל העמים, אני אלוקיכם ואתם עמי. זאת ברית גורל שנחרטה בעם ישראל ברגע שיצאנו ממצרים. אני האלוקים שלכם ואתם העם שלי. ולכן אני רוצה אתכם חיים וקיימים, עובדי השם, עושים את כל מה שצריך. לצערנו אנחנו משלמים גם מחירים כבדים. אבל באידיאל, מה שמדגיש פה, ואני מאוד אהבתי את זה, הרב ויצן, זה הבנה מה התפקיד שלנו פה. אל תעס לא מאומה, אל תשלח ידך. כי באמת אני רוצה את הקיום, את העשייה, את החיים. כי לא יחפוץ השם במות החוטא, או איך זה כתוב שם, כי בשובו מדרכו וחיה. באמת הקדוש ברוך הוא רוצה את החיות שלנו. התורה היא תורת חיים. התורה רוצה את הבריאות הנפשית שלנו. וכן, יהיו לי עוד חטאים אחרי יום כיפור, ברור לי. גם בין ראש השנה ליום כיפור. אני מקווה לא הרבה גם בתוך יום כיפור, כי אנחנו בשר ודם. אבל לפחות אנחנו יודעים שאנחנו רוצים להתקדם, אנחנו רוצים לעלות, כי אנחנו חפצים בקידוש שם שמיים בחיים. אני ממש כבר הייתי צריכה לסיים, אז רק ממש במשפט אחד, נחבר בין כל הנקודות. אני חושבת שנגענו בשלוש נקודות. נקודה ראשונה, מסירות נפש. שלוש, ארבע נקודות. מסירות נפש. נקודה שנייה, היחס בין כלל לפרט. נזכור שכל אחת מאיתנו היא גם אדם פרטי והיא גם אדם כללי. זה נותן המון כוח, המון המון כוח. זה נותן לאדם כוח להבין שהוא במשימה. אני אגזול לכם עוד דקה, יש פה הרבה בנות שמכירות את הסיפור אישי שלנו, מה שעברנו עם הפציעה של הבן שלנו וכו', ראו את הסרט, לא משנה, מכירות הכל. ואני תמיד מספרת, ובזה אני אסיים, שאחד הדברים שהחזיקו אותי במבצע צוק איתן, זה השיעור הזה, הלימוד הזה. אני ככה עיינתי בו בשעות קשות שהיו לי, ואמרתי לעצמי, החיבור של הכלל והפרט. אני אדם פרטי, אני רוצה את הבן שלי בריא ושלם בבית, אבל אני חלק מכלל ישראל. החלק מכלל ישראל אומר, יש לי אחריות כלל ישראלית. ברוך השם, ברוך השם, יצאנו בנס גדול, אבל אחרי הכל הבנה, וזה אברהם אבינו, אני מוכן למסור את נפשי לכלל ישראל, כלל ישראל זה ציווי אלוקים, אבל אני אדם פרטי. והנקודה השלישית, הכל מתחבר, קידוש השמיים בחיים. אנחנו מתפללים לריבונו של עולם, שכל מה שנעשה, זה יהיה מתוך קידוש שם שמיים. כל מצווה שאני עושה מעלה את הזכויות של עם ישראל, מקדשת שם שמיים ברבים, מעוררת אחרים לדבר הזה, ואנחנו לא מבינים עד כמה הדבר הזה משמעותי. נחבר את כל הדברים, ובאמת, כמו שאמרתי קודם, נאחל לכם ולכל המשפחות שלכם ולעם ישראל, שהקדוש ברוך הוא יכתוב אותנו ויחתום אותנו בספר חיים טובים, כי אנחנו רוצים להמשיך לקדש שם שמיים ברבים. שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה.